תודה רבה. בסדר? השיעור לרפואה שלמה של דניאל בן חסיבה ולרפואה שלמה של אסתר כלם בת שרה בעזרת השם בתוך שאר כל חולי עמו ישראל אמן ואמן. אז אנחנו ברוך השם ככה כבר מגיעים לסוף ימי השובבים. בשבוע שעבר נגעתי משהו שהוא ממש ככה על קצה המזלג, אבל היום ברשותכם אני רוצה להרחיב אותו בעזרת השם, שזכנו השם בעזרת השם לקחת את ההערה של הימים האלה איתנו על החיים. אני רוצה אני אדגיש את זה גם במהלך הדברים, אבל אני רוצה רגע לפתוח בנקודה מאוד מאוד חשובה. הקדוש ברוך הוא בחוכמתו העליונה, אחד המשלים דווקא השבוע פשוט פגשתי את זה באחד מדברי החכמים וזה היה בעיניי משהו מאוד מאוד הייתי צורך מאוד להדגיש אותו, כי לפעמים הדברים רצים בראש אבל אם לא מדגישים אותם למעשה אז חס ושלום דברים יכולים להשתבש. חכמים אומרים שהקדוש ברוך הוא בחוכמתו העליונה כשתינוק בא לינוק מאימו יצר שהיניקה של החלב תהיה מותאמת לילד, בגלל שאם היניקה של החלב היא חזקה מדי, אם זר קילוח החלב לתינוק הוא חזק מדי, התינוק יכול להיחנק, ואם זה חלש מדי אז הוא יכול למות גם כן. ורבותינו באו ואמרו שאותו דבר בכל העניינים שקשורים לרוח, לנפש, לעבודת המידות, בכלל גם דברים שאנחנו מדברים עליהם הרבה, תמיד צריך להיות בתוך באיזה עמדה נפשית שאדם צריך להכיר את מקומו, לא בתור אמירה של בא לאפס את האדם או לזלזל באדם, אלא בדיוק ההפך, אמירה שבא לשמור על האדם, שיש שם הרבה מאוד דברים שאנחנו נפגשים איתם שהם באמת מדהימים וגדולים ועצומים, אבל אם אני לא קשוב למקום שאני נמצא בו ואני חושב שאני בתוך שנייה יכול לעשות את השינוי, או שהרבה דברים שנראים לי רלוונטיים ואני מיד קופץ אליהם, אז זו סכנה לא פחות גדולה. כי אחת הסכנות, הרבה פעמים הנפילות של האדם באות דרך המקומות החיוביים שלו ולא דרך המקומות השליליים שלו. למשל, אדם שלמד את העיקרון שאדם צריך להעביר על מידותיו, וזה גם דבר שצריך להרחיב, מה זה נקרא להעביר על מידותיו, אולי בסוף אני אתייחס לזה ברשותכם, אבל אדם שלמד את היסוד הזה, שנגיד צריך להעביר על המידות, ואז באופן טבעי אני אומר, אוקיי, עכשיו כל ויכוח שיהיה לי, אני מעביר על המידות שלי, אוטומטית. כן, אין מה לדבר, אני כבר לוחץ על הלחצן, מעביר על המידות. לפעמים אני חושב שאני מעביר על המידות, אני רק, בדיוק, אני לא מעביר על המידות, אני רק דוחה את רגע ההתפוצצות. ואז באיזשהו שלב, כשבן אדם אני מתפוצץ, אז אני אומר, וזה אחרי שעברתי על מידותיי הרבה מאוד. אז זה כאילו כבר אי אפשר, גם משה רבנו, גם זה, ואז אני מביא סימוכים מחזל, ותמיד זה הכי מסוכן. הכי מסוכן, כן, בדיוק, הכי מסוכן, זה אוי מי יחיה מסומו אל. איך פעם אמר לי אחד מרבותיי, ברגע שאתה מכניס את הקדוש ברוך הוא לתמונה, ברגע שאני מנסה לתת לחולשות שלי תוקף אלוהי, וואה, זה הסכנה הכי גדולה. לכן, בדברים האלה תמיד צריך לדעת שצריכה להיות סבלנות אין קץ לעבודה הזאת, וזה תמיד הקדוש ברוך הוא יאתגר אותנו במקומות שאנחנו לא מצפים. כן? זה, לפעמים אומרים לקדוש ברוך הוא, מה אכפת לך? תנסה אותי פה, תראה אותי איך אני. התשובה היא הקדוש ברוך הוא, זה לא, הוא לא מנסה להפיל את האדם, אלא הקדוש ברוך הוא מנסה לרומם את האדם. לכן החוכמה היא לעבוד על הדברים שיותר קשה לי איתם, ולא הדברים שמסתדרים לי איתם. זאת אומרת, היום, הזכרתי את זה קצת בפעם הקודמת, או בפעם לפניה, שהמלחמה התרבותית היום היא הרבה יותר סמויה ממה שחושבים. אנחנו מרכזים את כוח האש לכיוון אחד, אבל הבעיות שהתרבות היום, לא רק בעיות, נקרא לזה ככה, תפיסות העולם שהתרבות מחדירה לתוכנו היום, מגיעות ממקום אחר לגמרי. למשל, עידן המהירות. זה נפלא. כי אני לא צריך לחזור לנסוע, אני יודע, על עגלה וסוסה וחמורים. אם כי לא היה מזיק מדי פעם לעשות את החוויה הזאת, אבל היום הכל עובד במהירות אדירה. וכשאני לוקח את המהירות ומתרגם אותה לנפש, אז אני חושב שהמון המון תהליכים קורים במהירות. בזמן שתהליכים, טבעם ועניינם זה שם תהליכים. אני עובד משלב לשלב לשלב, אני בונה אבן על אבן. זה המון המון דברים, החוסר סבלנות. החוסר סבלנות בא לא רק בגלל הבן אדם, בגלל כל הסביבה. הכל עובד במקום כזה שאתה לא אמור להיות ברגע אחד עם סבלנות. כן, זה טוב. החברה בנתה משהו נפלא, שאני לא צריך לחכות להתייבש בתור ולחכות שעות על גבי שעות ובלגנים. היום אתה יכול לעשות את הכל דרך טלפונים ואינטרנט ופה ושם, וזה נפלא. אבל צריך כל הזמן להיות בעמדה שאני לא לתת לזה להגיע למקום שזה אסור לו להגיע. הכל חד הפעמי. אמרתי את זה, תרבות החד פעמי. זה נפלא, כן? זה מקל מאוד על האדם. אבל לא יבוא, אם אני מתחיל להסתכל על החיים שלי בדברים המשמעותיים, בדברים שהם חד פעמיים. כאילו מה שלא מסתדר, לי אוכלים, זורקים, ממשיכים הלאה. וזה חודר. זה חודר. אמרתי לכם בפעם הקודמת, אני לא אחזור, אבל בכל אופן, ההתמודדויות הן מאוד מאוד רחבות. למשל, בימיי, כן? בימינו, כן? במאה הקודמת. בימים ההם, כן, שעוד לפני שהמציאו את הדור, לא יודע איזה דורות כבר בפלאפונים, אבל בימי האסימונים, היה לאנשים יותר פנאי נפשי ללמוד. זה התמודדויות חינוכיות. היום זה ממש בעיה. היום זה ברור, תלמידים לא נותנים אוויר. אתה צריך למכור את הסחורה שלך במהירות C. אתה מגיע לזה, א', אני אתן לכם כמה דוגמאות. נגיד היום תלמידים הם צרכנים. הם בעמדה של צרכנות. הם לא בעמדה של, אני אומר בהכללות מאוד מאוד גדולות. זאת אומרת, מישהו בא ללמוד, אז הוא צרכן. הוא לא, כאילו, בוא תמכור לי את מה שיש לך. אז מה זה בוא תמכור לי את מה שיש לך? מה אני צריך? אותו דבר, זה נמצא מסביבנו מכל הפינות. אמרתי לכם אז בפעם הקודמת שעשו ממש מחקר מדויק כמה תלמיד מוכן לתת אוויר למורה חדש כדי להרשים אותו. הערכות נעות בין 30 שניות לדקה וחצי. אתם יודעים מה זה שבן אדם בא להעביר שיעור והוא צריך להיכנס לכיתה ובדקה וחצי הראשונה מקסימום הוא כבר צריך לשדר אמון, עוצמה, רהיטות, יש לו משהו למכור בדקה וחצי. כן? היום מגיעים לרמה, בדיוק, היום מגיעים לרמה שמורה שנכנס לכיתה, או נגיד לא משנה מרצה, אסור לו להיכנס ככה. כן? זה כבר משדר חולשה. אתה נכנס לכיתה בפעם הראשונה, אתה צריך להיכנס כמו גנרל, ככה. אתה עומד ומסתכל לכולם בעיניים. כאילו, עושה סריקה, אני לא צוחק, ככה היום, תבין, מרצה שנכנס לכיתה כמו איזה צו כזה, ואומר, טוב, אנחנו הולכים לעבור תהליך ביחד, אפילו הדיבור הזה, גמרנו, אפשר להזדקות על הציוד. אבל, התרבות נכנסה למקום שאין להם אין לה סבלנות, ובעולם המידות והנפש, זה המקום המסוכן ביותר. היום, אני רוצה לתת כלי מרכזי שיחתום את השיעורים ואולי עוד דבר נוסף, כקריאת כיוון, ובעזרת השם יזכנו השם כל אחד במקומו הוא. כי כל החיים אנחנו בדרך. אנחנו כל החיים חיים בדרך ולא בתוצאות. התוצאות זה הדרך עצמה. אמרתי בפעם הקודמת שיש דבר שחכמי החסידות קוראים לו הכנעה, הבדלה והמתקה. זה נשמע מילים מאוד כבדות, אבל בוא נתרגם את זה לנפש בצורה מאוד עדינה. אחד הדברים שהכי קשים לאדם, שמונים ממנו תהליך של בנייה, זה שהאדם מתבצר. אני לא מדבר אפילו ביחס לאחרים, אני מדבר ביחס לעצמי. הכוונה, אני לא מדבר עכשיו אני ביחס למישהו, אני מדבר על אני ביחס לעצמי. אני מתבצר באיזה עמדה, באיזה אופי, ואני מעולם לא בודק את עצמי. אני בסדר גמור. ואם אני פה ושם לא בסדר, איך אומרים, אצל ההוא זה כי הוא רע, אצלי זה כי זה שגגה. כן, זה תמיד, כל מכבסת המילים. ההכנעה, סליחה?
אני בסדר.
אני בסדר. גם כשאני לא בסדר, זה לא כי אני לא בסדר, כי לא התכוונתי. וזה אחד הדברים שמעכבים את האדם. זה מונע מהאדם לזוז מילימטר בחיים. לא רק זה, אדם בדרך כלל, הנטייה הטבעית של האדם, זה לנחס לעצמו את כל הדברים הטובים שיש לו. כן? יש בדיחה עממית אצל ההורים שלי, בני העדה הבבלית, העיראקים. יש בדיחה, זו בדיחה אמיתית. אמא שלי אמרה לי, אחד מבנות המשפחה, מבני המשפחה, זה בני דודים שהתחתנו, ולשני ההורים, היה להם את אותו השם. זאת אומרת, הזוג התחתן, או שתי האימהות היה להם את אותו השם, וגם האימא של החתן, וגם האימא של הכלה, קראו לה אותו שם, שרה נגיד. אז נולדה להם בת, הם קראו לה שרה. כן, זה כאילו מצב אידיאלי, לא? עונה על כל זה. עכשיו היא אומרת, תמיד צחקנו. היא אומרת בתור נערה, כל פעם ששרה הזאת הקטנה הייתה מתנהגת יפה, אז אמא הייתה אומרת לה, יצאת על אמא שלי. אבל כל פעם שהייתה מתנהגת לא יפה, יצאת על אמא של אבא שלך. כאילו, זה גם עונה על כל הפונקציות. זה בכל התשובות נכונות. אותו דבר האדם, באופן טבעי, כל דבר טוב שקורה לי, אז אני אומר, זה אני. כל דבר חלילה שאני לא זה, אני אוטומטית זורק את זה החוצה. באופן טבעי. מה אני אומר? הרצפה עקומה. למה אני לא רקעתי טוב הרצפה עקומה? אבא שלי, אמא שלי, המורה שלי, זה שלי, הסביבה שלי, אין לי מצב רוח, יש לי מצב רוח, השבר הסורי, האפריקאי, רעידות אדמה, מהפכות במצרים. כל העולם. חוץ מדבר אחד, אני בעצמי. עכשיו, אני מדגיש את זה, שגם במקום שאני רואה את עצמי כצודק, וייתכן שכן. לכן שבוע שעבר בחרתי את הדוגמה של אדם הראשון. אדם הראשון צדק. האישה אשר נתת עימדי, היא נתנה לי מפרי העץ והאוכל. אבל מכיוון שאני לא רואה את זה, זה לא מזיז אותי, זה מנטרל אותי למקום, כיוון שאדם הראשון, סליחה, לא לקח אחריות, וזה לא רלוונטי מי יטעה אותו, לא יטעה אותו. אני בסופו של דבר נמצא בבחירה, האם ללכת לזה או לא ללכת לזה. אז התגלגל את מה שהתגלגל. אני רוצה רגע להביא לכם גמרא. הגמרא אומרת, אני לא נכנס לצד ההלכתי, זה מאוד מעניין. אמרנו שהשלב הראשון נקרא הכנעה. אני לא נכנס עכשיו לצד ההלכתי, אם כי צריך לדבר עליו. לפעמים אדם לפני התפילה, במיוחד בשבת, כן, לפעמים יש איזה היתר שאנשים פותחים שולחנות, חבל על הזמן. הוגו, זה, לפעמים אפילו כבר שיעור של ברכת המזון לפני התפילה. אז הגמרא אומרת, אסור לבן אדם לאכול ולשתות קודם שהוא מתפלל. לא ניכנס עכשיו מה מותר, מרגיש טוב, לא מרגיש טוב, זקן, לא זקן, גדרים בהלכה. אם הוא לפעמים מרגיש קצת טיפה ליישב את הדעת, שיעור, פחות משיעור, מעדין בשבת, מעדין אישה שהולכת לבית כנסת, לא הולכת לבית כנסת, חילוקי דינים. אבל באופן כללי הגמרא אומרת, מה היא דכתיב לא תאכלו על הדם? לא תאכלו קודם שתתפללו על דמכם. עכשיו, בסדר, מותר לשתות, רוב הפוסקים, כן, אפילו הספרדים הולכים צעד אחד יותר קדימה, וחכמים אומרים עוד שכל האוכל ושותה ואחר כך מתפלל, עליו הכתוב אומר, ואותי השלחת אחר גביך. אחר שנתגאה זה, קיבל עליו עול מלכות שמיים, כאילו, אני במילים אחרות צריך לבוא להתפלל על קיבה ריקה, כן? ואם היא עושה גלו גלו גלו, כאילו כבר, כאילו יש איזה, אז בינתיים עוד אנשים לא מתעלפים מזה, אפשר, אלא אם כן, אני יודע, אדם כבר יש לו בחילות וסחרחורות, או לא יכול, זה סיפור אחר. למה? מה, למה באמת אסור להתפלל כשהבטן מלאה? אני אומר את זה בלשוננו, מה שהרב קוק אומר. התפילה עניינה הכנעה. הנה הנקודה הראשונה. התפילה משמעותה ביטול הקדוש ברוך הוא. אני אמרתי, לא זוכר אם אמרתי את זה פה, בקהילה שלנו אני אומר את זה לעצמי, וגם הציבור שומע עשרות פעמים, שאחד המבחנים הגדולים ביותר של האדם, כדי לדעת איפה הוא נמצא באמת, מבחינה רוחנית, זה התפילה שלו. מה זה התפילה שלו? זה לא באיזה קילומטראז' אני מתנדנד, או לא מתנדנד, או כמה אני סוחט. כן, לפעמים כאילו אתה רואה, אם אני לא עושה את זה, לא. גם מי שכן, בבקשה, קל עצמותיי תאמרנה. זה הבדל בין האשכנזים לספרדים, האם לעמוד או להתנדנד, אז זה לא משנה. אלא מה אני מרגיש בתפילה? מה באמת אני מרגיש? התפילה, כדי שאני ארגיש שאני כולי תלוי בקדוש ברוך הוא, אני צריך לבוא גם מבחינה פיזיולוגית, עם הרגשה שאני לא עם עוצמה. לא כאילו בן אדם אכל שאתה, אני עכשיו מקצין, אכל ושתה ודשן וזה, והוא בא לתפילה, אז הוא כבר יושב כולו כזה בנחת, הכל 100%, לא ולא. התפילה, לא תאכלו על הדם, לא תאכלו קודם שתתפללו על דמכם, זה דבר מדהים. עכשיו זה לא כי הקדוש ברוך הוא בא ואומר, בכלל, בכל, צריך לגאול את כל דברי חז"ל, וגם את ההלכה, שממה שזכינו ללמוד בימי הגננת, אני אומר את זה כל הזמן, בגן לא היינו יכולים ללמוד אחרת, אבל היום גם הגננות כבר נמצאות בדרגה יותר גבוהה עם התובנות שאני מביא מהזה. כל ההלכות האלה באים ליצור עמדה נפשית. אם הייתי מתבונן על ההלכה והייתי רואה את פרטי ההלכה כמשהו שבא לבנות בנפש שלי כלי, עוצמה, מבט, נקודת ראות לחיים, כל ההלכה נהפכת לאהבה בתענוגים. זאת אומרת, בדרך כלל אוהבים את הדרשות, אבל כשמגיעים להלכה זה כאילו, זה באמת חונק, כי ההלכה היא מאוד מתחמת, היא מאוד מגדירה. אז בדבר הזה יש פתרון. אם פעם אמר תלמיד חכם גדול, אומר, אם נגיד הוא בא להגיד דבר הלכה, והוא רואה שכאילו, יגידו טוב עוד הלכה. הרבנים כל הזמן אומרים הלכות, אז הוא מחפש איפה כתוב שזה סגולה למשהו. אם זה הסגולה, זה כבר משהו אחר. כן, נגיד, לכוון בברכת המזון, ברכת המזון היא מדאורייתא. זה אחת הברכות שאנחנו מברכים כל יום מדאורייתא. אבל זה לא עובד. כן, אז זה ברכות פה, ברכות שם. זה סגולה לפרנסה. עכשיו, זה סגולות. אנחנו עם סגולה. זה עובד מצוין. ואני אומר, חזרה לדבר הזה, לא תתפללו על אדם. הקדוש ברוך הוא לא יושב בשמיים ומבקש להציק לאדם. לפעמים חס ושלום ככה זה נתפס. עוד הלכה. עוד הלכה, תן לבן אדם לחיות, כן? פעם מישהו אמר לי בחיוך, בחיוך הוא אומר לי, למה לא יכולתי להיוולד תינוק שנשבע? עכשיו, להגיד משפט כזה, זה כאילו, הוא אומר לי, הוא אמר לי את זה ברצינות, אבל זה מראה כאילו את הקונפליקט, כאילו היינו עושים חיים עד גיל 60-70, אז כאילו כשבן אדם הוא כבר, בסדר, ראינו עולם, זה הזמן שאפשר לחזור בתשובה, בלי לחץ, בנחת, באהבה, אבל זה חוסר הבנה בסיסי, אך ברמה העמוקה ביותר, מה התפקיד של ההלכה. ההלכה באה לבנות את הנפש של האדם. כשאני בא ומתפלל מתוך הרגשה שאני חסר, זה אחד הדברים המדהימים ביותר, שאני יודע שהחיים שלי הם לא בשליטתי, אלא בשליטתו של מי שיקח אותי למקום הטוב ביותר, הם באחריותי. יש הבדל בין אחריות לשליטה. החיים הם באחריותי, אבל הם לא בשליטתי. אחריות, הקדוש ברוך הוא מצפה ממני שאני אקח אחריות על העולם, על החיים שלי. אבל אני יודע שריבונו של עולם, מה שאתה תעשה הוא הדבר הטוב ביותר. איזה מבט מדהים לחיים. כל מה שקורה לבן אדם אומר, זה הדבר הכי טוב שיכול לקרות לי, שיכול לקרות לי. גם דברים טובים וגם דברים אחרים שהוא מתמודד איתם, זה דרגה עצומה. עכשיו הרב כותב כאן שיסוד הגאווה הוא שיסור האדם לבבו מלדעת שאין טובו בידו, כי אם כל שלמותו האפשרית, הכל מיד השם לו, על כן לא יתגאה במה שאינו שלו. הוא אומר, אדם שמבין שכל מה שיש לו זה מעט השם, הוא לא מתגאה. מה זה הוא לא מתגאה? הוא לא מנחס שום דבר לעצמו. אני לא... וזה אחת המקומות שאנחנו תמיד יורים לעצמנו ברגליים. משם הכל מתחיל, משם הכל מתחיל. שאני מרגיש שאני בשליטה על משהו בחיים. שליטה על עצמי, שליטה על פה, שליטה על שם וכו'. ואז כשאני מרגיש כוח, אני לא זז מילימטר מהמקום שאני נמצא בו. ובסופו של דבר האדם עצמו מפסיד. אבל אומר הרב, הרגשה החושית לא תוכל לצייר זאת. כן? אדם שהחושים שלו, את הדבר הזה אני לא יכול להרגיש בעולם החוש, אלא רק בעולם העדין, העולם הנפשי העדין יכול להרגיש את זה. אז אם אני נותן לפני התפילה, איזה נותן לחושים שלי לסבוע, אני לא אבוא לתפילה עם ענווה. אני לא אבוא ואני אגיד לקדוש ברוך הוא, על חסדך הגדול באמת נשעננו. כי כשאני מרגיש חסר, אני גם אגיד ככה, שהקדוש ברוך הוא, אני נשען על חסדך. לכן, הכלי הראשון, זה הבאתי כדוגמה. הכלי הראשון נקרא הכנעה. מה זה הכנעה? ממש כאילו פותח את זה לפרוטות, שזה יהיה ברור. זה עמדה בנפש שהכל מאיתו יתברך. זה דבר שכולנו יודעים אותו, אבל צריך לטפטף אותו יומם ולילה. יומם ולילה, אין סוף פעמים. כי בדרך כלל טבע האדם זה לשכוח את זה. זה היצר שרודף אותנו. אפשר להביא לזה ראיות מחכמי החסידות, אפשר להביא לזה ראיות מהגר"א ותלמידיו. יש סיפור מאוד יפה שהבעל שם טוב, שאלו אותו מי ימלא את מקומו אחר פטירתו. והוא אמר, אחרי שהוא ייפטר, שיבואו ויבקשו מהקבוצה, מהחבורה, עצה איך מתמודדים עם מידת הגאווה. כל מי שייתן עצה כלשהי, הוא לא הממשיך. רק מי שיאמר, אני גם לא יודע איך מתמודדים עם מידת הגאווה, הוא הממשיך. אז ללמוד את זה בצורה שטחית, זה כאילו מי שאומר, אני יודע, אני יודע, אז הוא גאוותן בעצמו, מה אתה יודע? רק מי שאומר, קטונתי, קטונתי, כאילו זה, קטונתי, מה אני ומה חיי? כן? זה כאילו, פה גם צריך לעשות את זה, בדיוק זה. אז לא מדובר כאן בילדים, מדובר כאן בקדושי עליון. והביאור של הסיפור, יכול להיות שאמרתי את זה בפעם הראשונה, לפי מיטב זיכרוניות, אני טועה, שבעל שם טוב אמר דבר מדהים. גאווה היא הדבר שרודף את האדם. גאווה זה לא רק כמו מה שלמדנו בגן, שבן אדם אומר, תראה אותי, תראה אותי, תראה אותי. זה גאווה גסה. הגאווה היא הרבה יותר מתוחכמת מזה. גאווה למשל זה שאני מרגיש שאני בשליטה על החיים שלי. שאני מרגיש שהכל הוא שלי. שלי, אני, קניתי, בניתי, עשיתי, יש לי, יש לי פה, יש לי שם, יש לי כך, יש לי אחרת. תירגע. אומר הבעל שם טוב, מי שייתן עצה, זה הגאווה. הגאווה גם הגר"א קורא לה אבי אבות הטומאה. ממנה כל העסק מתחיל מהמקום הזה. וכולנו מתמודדים איתה, יומם ולילה. עם המשפט האחרון הבעל שם טוב, שהבעל שם טוב אמר בחייו, זה אל תבואני רגל גאווה. זה הבעל שם טוב, זה המשפט האחרון. סימן שזה רודף את האדם עד יום אותו, בדיוק, עד נשימת אפו האחרונה. אז מה הסיפור? הסיפור אומר דבר פשוט. הבעל שם טוב אמר, מי שיגיד שהוא יודע להתמודד עם מידת הגאווה, לא יודע בכלל מה זו מידת הגאווה, כי היא לא מתעוררת באופן מודע. הגאווה היא לא דבר מודע, היא מתעוררת בתת מודע של האדם. בתת מודע של האדם היא מתעוררת. מי שאומר, אין לי פתרונות, גם אני מתמודד איתה, אז הוא מבין שההתמודדות עם מידת הגאווה היא דבר דינמי, היא דבר אמיתי. אני בפעם הקודמת אמרתי את זה, אני חושב שהענווה מול הגאווה היא לא רק דבר שעושה אותנו דתיים יותר טובים. זוכר, רבותיי היו חופרים לנו בראש, רבותיי שלמדתי אצלהם, לא משנה, כמה וכמה היו חופרים לנו בראש, שהמילה דתי היא לפעמים יש בה משהו לא טוב. למה? כי מה זה דתי? דת זה חוק. לפעמים אם אני מסתכל על עבודת השם שלי, שאני בא וחותם כרטיסים, עשיתי את זה, עשיתי את זה, עשיתי את זה. כן, ולפעמים אני אומר, לא אומר במודע, אבל אני בתת מודע. כאילו בהרגשה מתהלך, אומר לקדוש ברוך הוא, תפתח בבקשה פנקה, זה כמו ספירת מלאי, סמן לעצמך ריבונו של עולם, תפילה, במניין, בנץ, כשרות, תראה, לא רק רבנות, בדץ, אפילו שתיים, שלוש, ארבע, נכון? נכון שאני בסדר, ריבונו של עולם? אז בהקשר לחודש אדר, מיד אני אסביר את זה משפט. הדת היא חוק. הקדוש ברוך הוא מחייב אותנו על פי חוק, אבל הוא לא רוצה את הדת. הוא רוצה את האש דת. מימינו אש דת למו, זה מילה אחת. אש זה הנפש. הקדוש ברוך הוא רוצה שמה שנעשה יבוא עם הלב, עם הבפנים. וזה רק עם ענווה. זה רק עם הרגשה. אדם יכול לגשת, אני יכול לעשות אלף ואחד דברים. אני הולך זה הגמרא אומרת, אדם יכול לכבד את אבי ואמו, יש מי שמאכיל את אבי ואמו פסיונים ונוכל גהינם. ויש מי שנותן להם לאכול לחם ומים וזוכה לעולם הבא. ולמה? איך אתה עושה את זה? איך אתה עושה את זה? אדם מאכיל את ה... וזה לפעמים... משהו שמוחמץ, משהו שהולך לאיבוד. אמרתי את זה, אני לא זוכר אם אמרתי את זה, אבל ברשותכם, אם כן, תסלחו לי שאני אחזור על זה. הכיבוד אבאים ומורה אבאים, דיברתי על זה בפעם הקודמת? לא, אז כיבוד אבאים, הגמרא אומרת, מה זה כיבוד אבאים? אני מביא את זה רגע כדוגמה, כל הדברים האלה זה כדי לבסס בתוכנו עיקרון. אני רק אומר בסוגריים, אפשר לבוא ולהגיד תעשה כך, תעשה שם, אבל אפשר לדבר על הרבה כדורי אקמול רוחני. אבל זה לא דבר אמיתי. אקמול כאילו פותר את הבעיה, אבל פותר את הנקודה, אבל הבעיה עדיין קיימת. אז פתרנו אותה פה, אז לפעמים יש אקמולים יותר חזקים. יש תרופות עוד יותר חזקות. התקופה שפעם סבלתי, לצערי, עכשיו זה לעתים רחוקות ממיגרנה. אוי, אבל כאילו ברגע שזה היה תוקף, זה היה מוציא אותי איזה 10 שעות, זהו, רק פשוט במצב מאוזן. הלכתי לרופא, אז הוא לפני איזה 10 שנים, אז אמר לי, יש תרופה, אני זוכר 3 כדורים, זה בא ככה, משהו כמו כמעט 100 שקל, אמרתי לו, מה זה הכדורים האלה? והם עוד קטנים. לקחתי כדור אחד, כשהוא אומר לי, כשזה מתחיל, תיקח כדור אחד. הרגשתי כאילו כל הראש כאילו מתערפל לי. ממש. זה כאילו, זה כמו שמישהו כואבת לו האצבע, אתה נותן לו אגרוף, הוא מאבד את ההכרה, אז הוא לא כואב לו שום דבר. ככה אני הרגשתי. בכדור השני, פחדתי כבר לקחת. חזרתי, אמרתי לו, אמרתי לו, לראשונה הבנתי איך מרגיש מישהו מסומם, כאילו שזה ככה. אז אמרתי, טוב, בוא נפתור את זה לעומק. שלח אותי לאדם, שמדהים, גילה פשוט רגישות. יש רגישות של אוכל שגורם איזה בלגן, ואז זה מתפרץ. הפסקתי, נמחק. משהו ספציפי, משהו מסוים. אותו דבר בנפש. אתה יכול לתת פתרונות, אתה יכול לתת פתרונות טורבו. הפתרונות האלה גם יהרסו את הכבד של הנפש, נקרא לזה ככה, את הבפנים. אבל מה הבסיס? איפה כל הדברים גדלים? על מה זה גדל? אז אני חוזר רגע לכיבוד אבאים. כיבוד אבאים כתוב מאכיל ומשקה, מלביש, מכסה, מכניס, מוציא. מורה אבאים לא יעמוד במקומו, לא יסתור דבריו, לא וכו' וכו'. והערוך השולחן, יכול להיות שאמרתי את זה בקהילה אצלנו, הערוך השולחן אומר... איפה כתוב מלביש, מחסם? זה לא מדובר על אבא צעיר. סימן שהרבה ממצוות כיבוד אבאים רלוונטית לגיל הבוגר של ההורים. ולהבדיל אלפי הבדלות, המצוות כיבוד אביהם אפילו גדלה אחרי פטירתם. חושבים שזה נגמר, זה לא נכון, זה מתעצם, זה סוגיה אחרת. אבל, אומר ערוך השולחן, מיד עם כיבוד אביהם יש מורא אביהם. מה זה מורא אביהם? לא יסתור דבריו, לא יעמוד במקומו, לא יישב במקומו. דואגים שכשאדם יכבד את ההורים, הוא לא יעשה את זה ממקום פטרוני ומזלזל. שזה נורא והיום. אלא ההלכה מבססת מיד את האדם, את העמדה הנפשית, שאדם יעשה את זה ממקום שהוא ירגיש בעל חוב, ולא שהוא עושה טובה לאף אחד. הוא חייב בדבר. זה לא שהוא מצד הכרת הטוב, מצד שהתורה מצווה, אבל מצד הרבה דברים אחרים. זאת אומרת, העמדה הנפשית היא כלי, היא הבסיס. מה העמדה הנפשית? זה לא רק לקיים את המצווה וללכת הביתה. על מה המצווה יושבת? איך אני עושה אותה? אז אני רגע רוצה לחזור. ההכנעה עניינה ענווה באמת. זה כל הזמן להזכיר לעצמי את החולשה שלי, וכשאני מזכיר לעצמי את החולשה, אני רק מודה לשם, ששום דבר לא מובן מאליו. וזה אני צריך להזכיר כל הזמן. למשל, לא בדרשות, בפרקטיקה. כשאני אומר מודה אני לפניך, אני צריך להרגיש מודה אני לפניך. בכלל, עבודת ההודעה, אולי אחד הדברים שהכי חשובים לקנות בנפש, זה להגיד תודה. תודה לשם על כל דבר ודבר. על הדברים הטובים, בוא נתחיל מהדברים הטובים. על כל דבר ודבר. עכשיו, כשאני יודע להגיד על כל דבר ודבר תודה, אוטומטית זה פתאום נוגע לי בהמון המון דברים בחיים. למשל, תודה רבה השם יתברך שאני בריא היום. שאני בריא. אז אדם כבר אוטומטית נמצא במקום של שמחה. שאני נשוי, יש ברוך השם, משפחה, יש פה, יש שם. עכשיו תראו איזה דבר מדהים. כשאני מתחיל להעריך את זה, זה כבר מתחיל לגעת לי במידות. זה אוטומטית. אני אומר, ברוך השם שיש לי חברים טובים. תודה לאל. תודה השם יתברך. מישהו עשה משהו, דבר למעני, ואני אומר גם לקדוש ברוך הוא תודה. הרי זה הברור מאליו, זה הגאווה, זה מילת המפתח. שום דבר הוא לא ברור מאליו. אם אני לוקח את זה ברור מאליו, זה גאווה. כי תמיד גאווה עניינה שליטה. אני אוחז במשהו. דווקא כשזה לא ברור מאליו, זה הפך לדבר הכי יציב. פתאום יש לי כוח לסלוח לחבר שלי אם הוא פגע בי. כי אני כל כך הרבה פעמים אומר תודה שיש לי חברים. בסדר, נו. קרה. אותו דבר לחברים היותר קרובים. לאשתי. כן? ברוך השם, תודה לאל. אלא מה? למה אדם מגיע למקום שלו? כי ברור, מה? לא ברור? לא ברור שאני אמור להיות זה? מה, לא ברור? לא, לא ברור שום דבר. איך אמר לי פעם אחד מרבותיי, איש ואישה שזכו, שכינה ביניהם. כל החיים תהיה בעמדה שאתה זכית. באמת, תתבונן ותגיד זכיתי. זכיתי, תודה רבה, תודה פה, תודה שם. עכשיו זה כאילו נשמע מצחיק, מה נגיד, זכיתי. באתי הביתה, סתם פתאום זה, הערב אשתי באה, הכינה לי כוס קפה וזה הביאה לי. וואה, זה כאילו לפעמים נהיה זכי. אני לא אומרים שכאילו בן אדם פתאום עושה דרמטיזציה של כל הדברים שהוא לא מאמין בה. כמו אמרתי לכם, כמו ללמד זכות, זה כמו שבן אדם עומד לצערנו בכביש, באחד מהכבישים המרכזיים בשבת, הוא רואה תנועה של רכבים על ימין ועל שמאל, ואומר, וואו, השבת יש אומס של יולדות על הכביש. אם אתה לא מאמין בזה, אז זה לא כלום. מי שהיה אומר דברים כאלו, הוא באמת ימין בזה, או משהו אחר. אותו דבר אז זכיתי, אז איש ואישה שזכו שכינה ביניהם, אני זכיתי בך. עכשיו, זה לא, לפעמים כן, יש תמיד את הנטייה, אני זכיתי בך. נו, תחזירי לי. כן, תמשיכי בדיוק. חיפשתי את המילים. תמשיכי, נו. נו, ואז... את לא יודעת להעריך את המתנה שיש לך. אני כל הזמן אומר שזכיתי בך ואת לא יודעת להעריך. זה גול עצמי.
לא, זה באמת זה.
כן, זה כמו... אז זה כאילו, במקום לבוא ולהגיד לאישה, זכית, כן, יש אישה שזכו, אתה צריך להגיד שזכית. אני בא ואומר לה, את יודעת? זכית. מה זה? זה כמו סיפור שאומרים שפעם, איזה עקשן אחד, שכל מי שהציעו לו, היה מנפנף. מי הוא למד תורה, וזה כבר כאילו חושב, הוא למד ובניק. הוא רק מחכה שיתפנה תקן. הוא נכנס לתפקיד. הוא כבר מלמד וב צדיקים, אבל אף אחד לא יודע, כי הוא נסתר. כן? אז מתי יגלו אותי? זה גם משהו כזה. אני נסתר. אבל באיזשהו שלב, ריבונו של עולם, תגלה אותי, אתה יודע, בשביל הדור, לא בשבילי, או משהו כזה. כל המכבסות הנפש האלה. אז פעם הרב שלו כעס עליו, אז הוא אמר לו, לך אתה עכשיו, תלמד מה זה מידת הענווה. שלח אותו, הוא למד, 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 חזר, נהיה עוד יותר עקשן. אז הרב שלו אמר, אני לא מבין, מה עשית? אמר, למדתי על מידת הענווה. אז הוא אמר, אז נו, מה קורה איתך? מה אתה, אף אחד לא ראויה לכבוד תורתו? אמר לו, בטח. עכשיו שלא רק אני תלמיד חכם, אלא גם בעל מידות, אז מי יכולה בכלל, צריך מישהי ממש מתוקנת. אז זה במילים אחרות, זה דוגמה אמיתית. איך בן אדם יורה לעצמו ברגליים? נקודת המפתח היא, אתה צריך להיות מוכן לעשות שינוי. אני צריך להיות מוכן לעשות שינוי. עכשיו אני אבנה את זה בצורה, הגיונית. דבר ראשון, להכיר את החולשה. להכיר חולשה זה לא להכיר שאני מסכן. להכיר חולשה, כוונה לדעת שכל החיים אני הולך ובונה את עצמי. שתיים, זה לדעת שאני צריך את עזרתו של הקדוש ברוך הוא. כן? אני תכף אסביר למה. ושלוש, אני לוקח אחריות. אני אסביר את זה. אני לא אומר את זה סתם. זה לא כאילו יריות לאוויר. זה ממש דרך עבודה לעניות דעתי. דבר ראשון, אני צריך להכיר שאני חלש. כל דבר. אני צריך להכיר אם יש לי בעיה. כי הסכנה הכי גדולה זה שאני עושה ממנה אידיאל. בן אדם הוא, יש לו נטייה לעצבנות, אז הוא אומר, אני ככה. כן? אני דוגרי. אני פי וליבי שווים. כן? הוא מלבין פנים, אבל הוא פי וליבי או שווים. זה כאילו לשים כיפה על החולשה. בכיוון ההפוך, בן אדם יש לו בעיה בלעמוד על שלו, הוא אומר, אני מהענבים. ענבים, מהשילוח, אני זורם עם כל העולם. לפעמים גם צריך לתחם. אז הכלי הראשון הוא הכנעה. הכנעה קשורה עוד פעם להודעה. אני עסוק בלהודות לקדוש ברוך הוא. וההכנעה באה ואומרת, אני כל יום מסתובב עם הרגשה שכל יום יש לי משהו ללמוד. כל יום יש לי משהו לגלות. כל יום יש לי משהו לקדם. זה לא אמירות באלמה. כל יום. זה גם נמצא בתפילה. אין לי זמן לראות את זה, אבל זה מובנה בתפילה. תפילה אמיתית שאנחנו עוברים את הזה, היא אמורה להשריש לנו את זה בנפש. זה השלב הראשון. השלב השני הוא כבר נקרא הבדלה. זאת אומרת, אם למשל מצאתי את עצמי כועס, אני לא מתחיל להגיד לעצמי, אני אעשה את זה איתכם כדוגמה. אני מתחיל להגיד לעצמי, איזה אנשים, איזה מדינה, איזה פה, איזה שם, איזה זה, איזה כך, איזה אחרת. אני לא אשכח את זה, תרשו לי. כשהיה עבודות הרכבת, כן, זה היה שיחת, עד היום, זה שיחת היום באוטובוסים. עוד לא עליתי על אוטובוס שלא איזה אחד הזכיר על הרכבת ועל פה ולמה עשו ולא... זה כאילו, עם ישראל אוהב ככה לדבר, עם כשעורף, למעליותה. אני לא אשכח את זה. היה בקינג ג'ורג', היה קטע שזה היה ממש סיוט. כאילו האוטובוסים פשוט לא התקדמו. אני באמת מרחם על הנהגי אגד, אני לא צוחק, היום זה רחוב אגריפס. אני באמת מרחם, ותמיד כל פעם עולה נוסע, והוא בטוח שהוא הבן היחיד, כאילו הוא שוכח שהנהג כבר עשה את המיקוש הזה 20 פעם, זה גם קשור להכנעה, כאילו מה, אתה אמור לשרת אותי? מסכן, אתה יודע כמה מה הולך פה? מעבר לזה שגם, ברוך השם, ברחובות ישראל, בדרך כלל הכביש הוא מדרחוב, אנשים קופצים ימין וזמן. לא משנה, הייתה איזו זקנה מבוגרת, שקלטתי אותה מהחלון של האוטובוס רצה, דופק, כאילו מרימה את המקלות וזה, הוא כבר יצא מהתחנה, נהג הסתכן בכנס, הוא עצר לה, היא עלתה, עולה לאט לאט וחולם. האוטובוס היה ריק, ממש ריק, אבל יש כאילו מושב ושני מושבים. אני ישבתי על המושב הבודד, היא בית ישבה מולי. בסדר? אמרתי בהשגחה עליונה. עכשיו, מכאן ועל, אני מתאר לכם מה קרה. לא יודע מה הייתם, תציעו לי מה הייתי אמור לעשות. מכאן ועלה. פתאום, בלי הודעה מוקדמת, היא מסתכלת עליי, ואומרת לי ככה, ראש הממשלה! עכשיו שימו לב, ככה, אני לא אשכח את זה, ראש הממשלה, ככה היא אומרת, והממשלה, וראש העיר, והעירייה, והמועצה, והכנסת, רציתי לראות, אולי זה היה, חשבתי שאנחנו אולי ביום העצמאות או משהו, אם מדבר את זה, מתחילה להגיד, כל אלה, בסבלנות אין קץ, ממש, בסבלנות, ראש הממשלה, והממשלה, והעירייה, וראש העיר, והמועצה, והכנסת, כאילו, עכשיו היא מסתכלת אליי, אני לא יודע אם היא מדברת איתי או לא, הבנתי שאני פשוט הייתי הבמה, היא יצאה בהצהרה לכלל האוטובוס, אומרת, כולם כפרה על הראש שלי, עשתה כפרות גדולות, זה יאללה, וירד העית על הבגרים. עכשיו, זו סיטואציה לא נעימה, כי עובר מישהו, אחר כך אומר לי, למה הצבנת את הגברת? אני אומר לו, אני לא מקומי, כאילו, מה תגיד לו, אתם רוצים? עכשיו, די, בן אדם, עזוב, זה כאילו המקום שאנחנו יורים את העצבים, בלי קשר, כן קשר, היא כאילו כבר כללה את כל כלל ישראל וכו', לא חס ושלום. זה קרה, אגב, זה המון, המון פעמים, גם פעם קרה מישהו התיישב על ידי באוטובוס, כן? התחיל לדבר. עכשיו לא לי, זה סוג לפעמים האנשים שאם אתה אומר להם, אל תדברו, זה לא, אי אפשר זה, הוא ירד עליך. קיצור יצא שאני נתקעתי בפינה, ישב מישהו, ואז מישהו מסתכל עליי, גם על הרכבת, אומר לי, מה תגיד על הרכבת? אני, כשאני נתקע בשאלות שאין לי תשובות, אז אני עושה את התנועה הזאת, אני אומר לו, ככה, זה כאילו עונה על כל התשובות. תחשבו, איך מזג האוויר, אתה עושה לו ככה. התחיל וכו'. עכשיו, ההוא מאחוריו נכנס לתמונה. אלה נכנסו, לא אמרתי מילה. לא אמרתי מילה, רק עשיתי ככה וחייכתי. נהיה כבר סימפוזיון, האוטובוס נתקע, נהיה שמח. הנהג כבר התחיל להגיב. הגענו למחנה יהודה, אני רוצה לרדת. שתראו מה זה מצחיק. אני בא לרדת, זה שיושב על ידי, מה הוא אומר לי? מה לי, אתה צריך לרדת? אתה התחלת את כל הדיון הזה ואתה הולך? סלי, אתה צריך לרדת? הם כל הזמן מסתכלים עליי, אני מחייך עושה כך. סלי, אתה התחלת את הכל, אתה הולך? אז השני אומר, לא, תן לו ללכת, תן לו ללכת. אתה אומר, טוב, תלך, חביבי. אתם מבינים על הכנעה וזה? כאילו, אתה התחלת פה את הכל. איפה? לא היה לי אפילו איפה לזוז, אני הייתי תקוע בחלון. הנהג נכנס לתמונה וזה... לא זוכר, אפילו מישהו אמר, אני לא זוכר, אני חושב שמישהו זרק, אני כבר רק רציתי כבר לרדת, כי אתם יודעים, זה כבר, כבר כולם באוטובוס מסתכלים, כאילו מי התחיל פה את הדיון? זה עוד תופעה. קורא למישהו, זה פדיחה באוטובוס, או בזה, פתאום כולם כבר זזים. מה אכפת לך? מה קרה? אני כבר בא לרדת, נדמה לי הנהג, אני כמעט בטוח, הנהג אבל לא רע, אני בא לרדת, הנהג אומר לי, אבל אמרת דברים נכונים. אז זה, סיפרתי את זה לאשתי, התגלגלתי רבע שעה מצחוק, אחר כך אשתי ואני התגלגלנו עוד חצי שעה מצחוק. בסדר, אתה התחלת את הכל, אתה עכשיו יורד. זה ההבדל בין הכנעה. אני כעסתי, אם אדם כועס, דוגמה, אדם כועס, אל תחפש עכשיו אשמים, לא העירייה ולא המועצה ולא ראש הממשלה ולא בשביל החלב, לא יודע מה. שלב הראשון הוא הכנעה. אני כעסתי, זה נתון. עכשיו בוא נלמד משהו על עצמי. למה כעסתי? לא למה כעסתי כי הוא הצבן אותי. למדתי עכשיו שאני, יש לי בעיה של כעס. כי אם לא הייתה לי בעיה של כעס, הייתי מגיב עניינית. או לא מגיב. או רואה אחרת. אבל מה קורה באופן ישיר? אני ישר מחפש את האשם. וגם אם מצאתי שאני גם אשם, אז אני אומר, נכון שאני לא בסדר. לא משנה אם אני אומר או לא אומר את זה, אני חושב את זה. אני אומר, אני לא בסדר או סדר. אבל, כן, איך אמרת, בכבוד כבודך. אחרי שאני מתנצל, עכשיו תורך להתנצל. תורכים, תורך, לא משנה. ההכנעה היא דבר מאוד מאוד קשה. כי היא באה ואומרת לבן אדם, אתה במקום שאתה צריך ללמוד. אתה צריך להתפתח. אני מביא את זה חמי, שיהיה בריא, הוא עובד סוציאלי בכיר, הוא מנהל את רטורנו, מי שמכיר, שזה מוסד גמילה ליד ירושלים לבני נוער וכו' וכו'. והוא גם טיפל בהרבה מאוד אנשים שהיו בתחתית של התחתית של התחתית, לצערנו הגדול של החברה. וזה, עכשיו תראו מה ההבדל, זה התמכרות. התמכרות באה למקום שאני לא מרגיש שיש לי בעיה. כל התמכרות קשורה לזה. מה, אני בעיה? אין לי שום בעיה. אני רוצה שיחה ברשותכם להקצין את זה לרמה מטורפת. לא עלינו. הוא היה אומר שהוא היה מטפל באנשים שאפילו המזרק היה להם כבר ביד. הם צורכים, והם אומרים לו, משה, לנו אין בעיה של סמים. עכשיו, זה לא שם לו סוג של מנגנון נפשי. אני בשנייה יכול להפסיק את זה. כל דבר בחיים, שמתם לב, כל חולשה, תמיד הנטייה הראשונה שבן אדם אומר, וואו, זה בשליטה. אני לא עצבני, מעצבנים אותי. אני בן אדם רגוע. אבל איך אפשר להיות רגוע במדינה הזאת? שראש העיר הופך לך את כל העיר וכו' וכו'. לא משנה, תמיד אני מחפש את הכתובת. או למשל, אני לוקח פעם אחת, כן? אין לי חולשה לקפה הפוך. אני רק קצת, זה עוזר לי להיות, וכן, כל אחד עם החולשות שלו. אז הוא, יש שיטה שפיתחו אותה להבדיל גויים, שהיו, זו שיטה מאוד ידועה. אבל הוא, כשהוא מעביר הרצאות, פשוט מדהים, הוא מראה איך השיטה הזאת היא, כבר הרמב״ם, בהלכות תשובה לרמב״ם, מזכיר את זה. השיטה הזאת היא, מי שמכיר, קוראים לה 12 הצעדים. מכירים את זה? 12 הצעדים זה שיטה שהיו אלכוהוליסטים באנגליה שפשוט קצו כבר בזבל שהם כבר נכנסו לתוכו. הם לא מצליחים לשחרר את עצמם מההתמכרות. הם סגרו את עצמם באיזשהו חור או באיזשהו מקום ופיתחו שיטה מתוכם איך להיגמל של 12 צעדים. שאתה עושה צעד אחרי צעד אחרי צעד. הצעדים הראשונים זה שבן אדם אומר, יש לי בעיה ואני צריך עזרה של כוח עליון כדי לצאת ממנה. הצעד הראשון, זה לא יאומן, הכרת החטא, זה גם בלכות תשובה, להבדיל, יש לי בעיה. שזה לא צריך להיות בעיה הרת עולם, זה לא משנה. הבעיות של האחרים זה בעיה מסוג אחר. הבעיה שלי, זה שהאישה הכתיעה את אדם הראשון, זה הבעיה שלה. אני, בתור נגיד אדם הראשון, הייתי צריך להגיב אחרת, לא הייתי צריך לאכול, כן הייתי צריך לאכול. כמו שיהודה, אמרתי את זה, הגיב נכון. כשתמר התעתה אותו, הוא אמר, צדקה ממני. מה שהיא עשתה, היא עשתה, אני לוקח אחריות על המעשים שלי. זו ההכנעה. אחרי שאני מבין את זה, אני מתחיל כבר להבדיל. מה זה להבדיל? עכשיו, התפרצתי, כעסתי. אני לא רץ, דקה, אני כאילו עושה חשבון נפש. חשבון נפש הוא חלק מובנה בחיים שלנו כיהודים, כעבדי השם. אסור לנו להעביר יום בלי חשבון נפש. חשבון נפש אנחנו לפעמים בורחים ממנו כי הוא נראה מחטט כזה. אני לא מדבר על חיתות בנפש. לא מדבר על כאלה שכל הזמן מיוסרים ואומרים כל הזמן אנחנו לא בסדר. זה לא חשבון נפש אמיתי. חשבון נפש אמיתי זה אדם שמאמין בעוצמות ובטוב שלו. אדם שעושה חשבון נפש זה אדם שמבין שיש בו טוב שאי אפשר לעקור אותו. ואני עומד עכשיו מול הדבר ואומר, אני עושה חשבון נפש. איפה אני? לא בסדר. מה אני יכול להתקדם? אני רוצה להתקדם. זה ההכנעה, היא מביאה את האדם למקום שהוא מתקדם. ואז מגיעה ההבדלה. ההבדלה זה שאני לאט לאט מתחיל לראות את התמונה. אני אומר, תראה, מה קורה? כעסתי. למה כעסתי? טוב, סביר מאוד להניח שאני באופי שלי יותר קופצני. יותר... עכשיו, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. יכול להיות שפשוט לא אכלתי טוב. וזה עושה אותי עצבני. פתאום אני מתחיל לראות מציאות. אבל אני לוקח אחריות. יכול להיות שקרה דבר כזה וכזה שהעיק עליי בעבודה, סחבתי אותו לבית, ובבית הוא יצא החוצה. נכון, אולי אמרו לי מילה לא במקום, אבל זה לא, עדיין לא מצדיק את התגובה שלי. עדיין לא מצדיק אותה. סימן שזה בא מאיזשהו מקום. בסדר, מה שאני אחר כך אגיד לאשתי או לזה, אנחנו נדבר על זה. אבל קודם כל אני עסוק עם עצמי, קודם כל. עסוק עם עצמי לא כי אני גאוותן, הפוך. כי אני לוקח אחריות על עצמי. אני צריך לעשות את התפקיד שלי נכון בעולם. והדבר המדהים הוא אם אני עובד ככה לאט לאט, אני מדגיש את זה, זה תהליך ארוך. גם כשאנחנו מבינים משהו זה לא יקרה תוך שנייה. לכן הדגשתי קודם על ההנקה, שהקדוש ברוך הוא יוצר מצב שהוא נותן לתינוק את הנקב, שלפיו הוא יכול לנוק חלב ברמה הנכונה לו. אסור לי לבוא ולהגיד, וואי, עכשיו אני מדלג. זה גם על זה אני צריך לעשות הכנעה. כלומר, אני גם צריך לבוא ולהגיד, ריבונו של עולם, תראה, אני לא יודע, אני מתמודד עם מידות, מתמודד עם החיים, עם הבעיות, כל החיים. אני רוצה לצאת לדרך חדשה, אני מקבל שיהיה לי הרבה נפילות בדרך. אדם ש... הנה, זה גם סוג של הכנעה. אתם מבינים? אתם צריכים להיזהר מהמלחמה, פנים ואחור. לפעמים אני גם מגיע בבעיה מהצד השני, אני עכשיו הבנתי משהו, אני אומר, אני אהיה הבעל הכי טוב בעולם, האבא הכי טוב בעולם, הצדיק הכי טוב בעולם. אני מבין, אני עם ענווה. לא, גם לזה אתה צריך ענווה. אני לא יכול לדלג בדרגות במהירויות כאלה. בעצם זה שאני מבין שאני מנסה, וייתכן שאני אמעד, אז כשאני אמעד אני לא אבהל מזה. מה הכוונה לא אבהל? לא אבהל הכוונה, לא ישבור אותי, זה לא ירסק לי את העולם, זה לא יאכזב אותי. הרי זה אחד הבעיות הגדולות ביותר. אחד הבעיות הגדולות ביותר זה שכבר אדם עולה על מסלול טוב, ואז הוא מתאכזב מעצמו, ואז הוא נופל חזק. זה אחת הבעיות הכי גדולות, תדעו לכם, גם אם יש יהודי חמוד מאוד מאוד, שנים, יהודי שליוויתי אותו, לא משנה כרגע, היה על האמין והבין מצוות וכל זה, והוא היה על סף חזרה בתשובה. והוא נתקע בסקאלה שנים על אותה נקודה. אז אני אומר לו, בחיים לא אמרתי למישהו, תחזור בתשובה הזה וזה, כי אני מאמין שזה גם הבשלה של תהליך. אמרתי לו, אבל לך אני אומר, למה אתה לא, אתה כולך וכבר בזה? מה קורה? הוא אומר לי, אני מפחד שאני אעשה משהו, שאני אחזור, וקבל עליי מצוות, ואז אם אני אפול ואתאה, זה ישבור אותי לגמרי. אני לא אסלח לעצמי כל החיים. אמרתי לו, זה בדיוק הטעות. זו בדיוק הטעות. תעשה את הצעד שאתה צריך לעשות, ואני חותם לך שאתה טיפול. אין לי ספק. מה פתאום? אמרתי לו, בוודאי. כי אנחנו כל החיים בתהליך. כל דבר בחיים, זוגיות, אני בונה זוגיות. כל החיים אני בונה אותה, ברור שאני אמעד פה ושם ושם ופה, אבל אני לוקח את זה למקום שאני מתבונן, ומתוך זה מגיע למקום הבא. אז מה קרה? עכשיו עוד פעם, ההכנעה באה ממקום, תודה רבה אשר מתברך שזיקית אותי לדבר כזה וכזה, אני מודע לחולשות שלי, אני יודע שאתה מנינת אותי, אני אחראי לצד הזה, אני עושה את שלי, כן? כלפי שמיה, לא, אני לא אומר את זה לאשתי, אני עושה את שלי, בכבוד, כן? לא, זה כל פעם שזה נוגע לבשר ודם, זה כבר נהפך למין תחרות כזאת, מי יותר ממי. הכנעה, הבדלה, המתקה. המתקה היא הדבר המדהים ביותר. אם אני יודע לעבוד נכון, לא רק שאני משחרר את עצמי ממשברים, המשברים נהפכים למקום שהכי בונה אותי בחיים. אם אני כעסתי, ואז אני מברר לעצמי מאיפה הכעס בא, ואני בודק את עצמי, ואז אני מפייס גם את האדם מעמדה נפשית אחרת, זה בסיס לאהבה יותר גדולה אפילו, לקשר יותר עמוק. כל דבר, זה תשובה מאהבה. תן לכם, יש לנו עד רבע לה, אז בחמש דקות שנשאר, אני רק... אתן לכם דוגמה. שואלים, למה הכתב והשוב אין מספיקים בידו לעשות תשובה? אז זה כולנו מבינים. למה? כי התשובה, כאילו אתה לא, כאילו באמת לא התכוונתי לחזור בתשובה. אבל עוד שנייה אחת. אבל השאלה היותר גדולה זה מי ששב בתשובה מאהבה. זדונות נהפכים לו לזכויות. זה רק יהודים יודעים להמציא דבר כזה. כן, אצלנו יש המצאות מרחיקות לכת. כן, אני תמיד אוהב להביא דוגמה, ראש השנה בתשרי, ראש השנה, זה ההתחלה, אבל הוא באמת החודש השביעי. איך תסביר למישהו, איך ההתחלה, אתה מתחיל ממספר 7, ובאמצע השנה בפסח, באמצע השנה פתאום תחליט. אז אומרים שזה כפל מבצעים. יש לנו החודש הזה לכם ראש חודשים, ויש לנו את ראש השנה. אולי מכאן שורשים קדמונים להסתדרות. מסתדר, יש פה תפקיד, כפל תפקידים, כפל מבצעים. אבל נעזוב את זה רגע. אכתב ואשוב, סירה, תשובה מאהבה, זדונות נהפכים לזכויות? הגזמנו, לא? מלא תגיד, עשינו את זה שגגות, נגיד. מלא תגיד, איפסנו את המונה. עשינו אותו על אפס, היה מינוס 300 אלף עבירות, עשינו אפס. זהו, מחקנו את החוב. כן, מישהו בא, לא יודע מה, תכמן את מס הכנסה, תכמן את מע"מ, תכמן את הכל. עכשיו, אומרים לו, אתה יודע מה? לא רק שאנחנו מוכלים לך על החוב, לא רק שאנחנו לא עושים לך הנחה, ומוכלים לך על החוב, כגודל הסכום שאתה זה, אנחנו נותנים לך בונוס. מדהים, לא? צריך לעשות את זה רגע בצורה מגוחה, להביא את זה לגיחוך, כדי להבין כמה תשובה מהווה היא דבר מוזר. מה קרה? בגלל שהוא נחמד? מה קרה? אז זרחת לו. התשובה היא מדהימה. זה תשובה במשולב של אחד הגאונים, הרוגצ'ובר. ועוד, אני, כל אחד דיבר על מקום, שכחתי כרגע על הכתב ואשוב, לא, על הכתב ואשוב, זה אומר, על הכתב ואשוב זה אומר הרוגצ'ובר. שימו לב איזה דבר מדהים. כשאדם בא ואומר הכתב ואשוב, זה לא רק שהוא לא התכוון באמת, זה הרבה יותר עמוק מזה. התשובה נהפכה לסיבה לחטא. התשובה, למה הוא חוטא? כי הוא אומר שמה? הוא יחזור בתשובה. אז מה התשובה נהפכה? לסיבה שהוא חוטא. היא נהפכה לקטגור, ואין קטגור נעשה סנגור. תשובה מאהבה זה בדיוק במיקום ההפוך.
סליחה, לא הבנתי.
אני אומר דבר כזה, אכתב ואשוב, אדם אומר אני אכתב ואני אחזור בתשובה. אז למה הוא חוטא? כי הוא יודע שהוא יכול לחזור בתשובה. נכון? אכתב ואשוב. אם הוא היה אומרים לו, אין דבר כזה תשוב, אין תשובה, הוא לא היה חוטא. הוא לא היה אומר, לא, אבל הוא אומר, יש לי כאילו לחצן מצוקה. כן, כמו זה, break in case of emergency. שבור במקרה חרום זה תשובה. זאת אומרת, למה הוא חוטא? כי יש לו תשובה. סימן שהתשובה היא הסיבה לחטא. לכן, היא לא יכולה להציל את האדם, כי היא לא תשובה בכלל. היא כתרוג על האדם. אבל אני רוצה להגיע לחלק השני, על התשובה מאהבה. וזה, ימי השובבים לעניות דעתי, זה שנזכה גם להגיע לזה. תשובה מאהבה, זה אומר שאני לוקח את ההחמצות שלי בחיים, אני לא רק מתקן אותה, מה זה תשובה מאהבה? אדם חוזר בתשובה מאהבה, לא בגלל שהוא מפחד מהחטא, אלא כי הוא מבין מה הלך לאיבוד. זה תשובה מאהבה. אני כל כך אוהב את הקדוש ברוך הוא, אני אומר, וואו, איך יכול להיות שפגמתי בקשר? אתן לכם דוגמה ברמה בין אדם לחברו, ותבינו למה אני מתכוון. יש אדם שהיה, נגיד, פגיעה בין בני אדם. שני בני אדם פגעו אחד בשני. אני בא, תשובה רגילה, אני בא ואומר, אני מבקש סליחה. אני רוצה כאילו מה? ליישר את ההדורים, שהכל יהיה בסדר. כי לא נעים לי לעבוד איתו, אני מפסיד, אני פה, אני שם, אני כך, אני אחרת. יש איזה אינטרס. אבל תשובה מאהבה זה שאני אבוא לשני ואני אומר לו, עזוב, אני לא רלוונטי. איך הרסתי את מה שהיה בינינו, את הקשר שהיה בינינו. אני רוצה את הקשר הזה חזרה. אני לא מפחד אם תעשה לי, לא תעשה לי. איך יכול להיות שהרסתי את המקום הזה, שקלקלתי במקום הזה? זה שני סוגים של תשובות. יש תשובה שבן אדם בא לקדוש ברוך הוא ואומר לו, אני מבקש ממך, תסלח לי. אדם רואה, מגיעים עליו איסורים, זה וזה, רק שזה יעבור לי, די נגמור את העניין הזה. ויש תשובה מאהבה שבן אדם לא מפחד בכלל מהאבונות. הוא רק רוצה את הקשר, אומר ריבונו של עולם, היינו ביחד, איך הלכנו לאיבוד. כשאדם חוזר ככה בתשובה מאהבה, החטא, כלומר זה שאני התרחקתי, נהפך לדלק להתקרב. זה, אתם מבינים מה קורה כאן? זה שאני כאילו במילים אחרות, כאילו חלילה פגעתי בבן אדם, זה כאילו נהפך לי רצון עוד יותר לאהוב אותו, עוד יותר לפייס אותו. מה קרה? החטא עצמו, בהפוך על הפוך, נהפך בסיס לדבר גדול. אז הזדונות נהפכים לזכויות. דווקא הקלקול נהפך לדבר טוב. זה המקום בחיים שאנחנו צריכים למנף את עצמנו, בזה אני רוצה לחתום. זה המקום בחיים שאנחנו צריכים למנף את עצמנו. כמה יסודות? אנחנו לא עסוקים בחיים בכיבוי שריפות. אנחנו עסוקים בחיים בלעבור תהליך. וכשעוברים אותו, גם לומדים שגם בעולם הבא יש תהליך. צדיקים הולכים מחיל אל חיל. כשאני מבין שאני עובר תהליך, יש לי אוויר. יש לי סבלנות. אני לא נבהל ממעידות בדרך. אני לא יוזם אותם. זה לא שעכשיו אני חס ושלום, אדם נופל והוא יוצא במחול וריקודים. אבל זה לא שובר אותי. אם אדם רואה נגיד את הזוגיות שלו כתהליך, תהליך אינסופי של החיים. אז מה? אז גם אם יש משהו שהוא כאילו פתאום פה ושם, ככה שמועות מספרות שלפעמים, לא יודע, ככה אומרים, יש פה ושם ויכוחים, קצת פה ושם בין בני זוג. אומרים, לא יודע, באיזשהו מקום, בכוכב לכת אחר אולי, לא זה. אבל, לא יודע, בעולם שאני חי בו, זה קורה. אני בתהליך. ואם אני פועל לפי הכנעה, הבדלה והמתקה, אז אני אומר, בהכנעה בשלב הראשון, אוקיי, מה האחריות שאני לוקח? מה אני לומד על עצמי? גם לא משנה אם אני בטוח שהצד השני הוא 100% לא בסדר, אין דבר כזה, אבל נגיד. אז אוקיי, הקדוש ברוך הוא עכשיו הכניס אותי למקום כזה, אני צריך לגלות איכות מתוכי. שלב הבא הוא הבדלה, אני מתחיל לנתח, כי השלב הראשון, סליחה, השלב הראשון הוא הכנעה, זה שאני לא אומר, אתה ואתה ואת ואתה ואתה ואת. חכה, תירגע. אוויר. שלב השני, הבדלה. שלב השלישי, כשאני עובר את זה, המעידה נהפכת למשהו מתוק. פתאום למדתי משהו על עצמי. פתאום מהקלקול התרוממתי למקום גבוה. זה מה שחזל אמרו. אף תורתי עמדה לי, תורה שלמדתי באף היא שעמדה לי. אני מדגיש אבל בפעם השלישית. חשוב לי לומר את זה. כל הדברים האלה הם ברמת העל, ברמה של מקרו, ברמה של המיקרו של האדם, אני צריך להיות סבלני גם להתחיל תהליך כזה. אני לא אגיד, עכשיו למדתי, הכל עובד, כמו שקע לטקע, הכל זהו מדוגם, זה גם לא הכנעה אמיתית. איך יכול להיות שאני אעקור מתוכי אופי ודפוסי התנהגות תוך דקה, אלא גם על הדברים האלה צריכה להיות הכנעה. אז בעזרת השם וישועתו, יזכנו השם לבוא להכנעה, לענווה, ומתוך זה להבדלה והמתקה, שהימים האלה, ימי השובבים, באמת, יהיה רצון שנזכה ככה לכל האורות מהם, ונדע שכל החיים זה תהליך. אז כאן ענן עבדה, מודה לכם על הזכות שנתתם לי ככה להשתעשע איתכם בדברי תורה. דברים שאמרתי בראש ובראשונה היו באמת מופנים לעצמי, רק חשבתי בכל רב, כי מן הסתם מרנן ורבנן מתוקנים, באמת אני אומר את זה, אז אני חשבתי בכל רם. אבל בעזרת השם, מתוך הדברים האלה, כשנבין שכל החיים זה באמת תהליך, אני באמת אומר את זה לעצמי, כל החיים זה תהליך, כל החיים זה זמן של התחדשות, אז גם עבודת המידות תהיה לנו באור אחר, אנחנו לא חיים בכספומט, זה אולי הבעיות, לא כספומט, אלא תהליך. תודה רבה ושיהיה לכם שבוע טוב ומבורך.
באמת, רק שנייה.
טוב, לא מספיק אותך.
לא, באמת תודה רבה. אני...